הגענו לדף מ"ג עמוד ב', חמש שורות מלמטה, למדנו במשנה וכן בבן או בת, כלומר אם שור רק בן או בת, ילדים קטנים, השור נסגד והבנים משלמים כופר, תנו הבנן, הגמרא מביאה את המקור לכך, נאמר ליאן שור אמרה לו בן ייגח או בת ייגח, לחייב על הקטנים כמו הגדולים, אם שור רק קטנים, כמו הגדולים. ולא דינו, לכאורה לא פסוק מיוחד אגח, זה דין אפשר ללמוד מסברה, הוא וחייב אדם באדם וחייב שור אדם, כלומר התורה חייבה אדם, אתה חייבה על האדם מיטה מכשהו הרג אדם אחר, וכן חייב שור מיטה מכשהו הרג אדם. יש פה בניין אב, מה כשחייב אדם באדם לא שנה קטנים לא שנה גדולים? כשאדם רצח אדם אחר זה לא משנה גדולים לא משנה קטנים. אז גם כשחייב שור באדם, גם כשהורגים שור, סוקלים שור, כי הרג אדם לכאורה לא תחלוק לו בין קטנים לגדולים, אין הבדל בין מבוגרים לילדים, אז לא צריך פסוק מיוחד לכאורה. ועוד יש גם קל וחומר, קל וחומר, מה אדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים, חייבו על קטנים כגדולים. מה לגבי אדם שקטנים וגדולים זה לא אותו דבר לגבי רצח, אם גדולים רצחו אז ננשים, אבל לא עשה בו קטנים כגדולים, אם קטנים רצחו אז התורה פטר קטן שרצח עם איתה, בכל זאת החמיר וחייב מי שרוצח קטנים כמו גדולים. אז שור באדם שעשה בו קטנים כגדולים, אם שור הוא קטן כביכול, כלומר גם שור בן יומו שהרג אדם הוא נידון בסקילה כמו שור גדול שהרג, אז אין עומדים שחייב בו על קטנים כגדולים, אין, לא מסתבר שחייב בו עם הרג קטנים כמו גדולים. אומרת הגמרא, לא, עדיין צריך פסוק. לא, אם אמרת אדם באדם שכן חייב בארבעה דברים, אי אפשר ללמוד אדם באדם משור באדם. למה? כלומר אי אפשר ללמוד שור באדם מאדם באדם. למה? אדם באדם ייתכן שרק בו יחמיר כתוב, כי יש לו חומרה מיוחדת, שאדם שחבל בחברו והזיק אותו חייב בארבעה דברים חוץ מנזק, ריפוי, צער, שבט, בושת וכולי. אז תאמר בשור באדם שאינו חייב בארבעה דברים, לכן צריך פסוק. תמוד אומר הוא בן ייגח או בת ייגח, זה מה שלמדנו מהמשנה, שיש את הפסוק לחייב על הקטנים כגדולים. הברייתא ממשיכה, אין לי אלא במועדים, כל זה במועדים, כלומר אין לי אלא מכאן מקור לחייב שברים בסקיעה על הריגת ילדים קטנים רק במועדים, זה מה שנאמר בן ייקח הוא בן ייקח או בת ייקח וכו', כלומר זה מפורש עוסק בשור המועד לפסוק. אבל מי אמר שיש חיוב סקילה בשור תם שהרג ילד מניין? דינו לכאורה, אז גם זה אפשר ללמוד מסברה, ועוד בת הגמרא גם תביא קל וחומר, הועיל וחייב באיש ואישה, כלומר חייב הכתוב שור בסקילה מקש שהרג איש ואישה גדולים, וגם מחייב סקילה מקש שור שהרג בן ובת, ושני חיובים נלמדים בבניין אב, מה כשחייב איש ואישה לא חילק תם למועד, כמו ששור שהרג איש ואישה מבוגר אין את זה בין תם למועד, אז לכאורה גם כשחייב בבן ובת לא תחלוק בין תם למועד. הנה למדנו גם שור תם שהרג ילד חייב, ועוד יש גם קל וחומר, מה איש ואישה שכן הוא רק כוחה בנזקין, אם הזיקו אחרים חייבים לשלם, בכל זאת לא חילקת בו בין תם למועד, אז בן או בת שיופק כוחם בנזקין, הרי הם פטורים לנזקים שעשו, עוד יותר הם כביכול יש להם יופק כוחם, יש להם ייפוי כוח בנזקים, כלומר יש להם כוח יותר גדול בנזקים שהם לא חייבים לשלם, ואילו אחרים חייבים בנזקים שעשו לקטנים, אז אין עומדים שלא תחלוק בהם בין תם למועד. עד רבה אומרת הגמרא, והגמרא עכשיו אומרת לו, אפשר לדחות גם את הקל וחומר וגם את הבניין אב, אמרת וחידנים קל וחומר להחמיר עליו, כלומר אנחנו דנים, אנחנו לומדים קל מחמור להחמיר עליו לקהל, אך בסופו של דבר באת ללמוד שור תם שדיניו קלים יותר משור מועד החמור, ועכשיו אתה רוצה לדון כמו שמועד חייב סקילה על רגע קטן, כך תנהל חומרה בתם, זה לא הגיוני, תם אמור להיות בדיוק קל מחמור. עכשיו באמת עיקר לימוד של הברייתא בבניין אב, זה לא הדימוי מועד לתם, אלא דימוי איש ואישה לבן ובת, זה באמת הכוונה, אבל לימוד זה בנוי על כך ששור מועד חייב סקילה על רגע קטנים, ושוב אי אפשר ללמוד בעצם קל מחמור להחמיר עליו. אז אם מחמיר במועד החמור, תחמיר בתם הקל, תם קל יותר מחמור, זה כל הרעיון. ועוד, גם את הלימוד השמי, קל וחומר, הברייתא דוחה, ולכן אומרת שצריך ללמוד מפסוק. עוד, אם אמרת באיש ואישה, שכן חייבים במצוות, כלומר, יכול להיות, שמדובר על איש ואישה מבוגרים, שתם חייב בסקילה, כי הם חייבים במצוות. אז במיטתם, ביטלתם אותם, מקיים מצוות, לכן יש חומרה לגביהם. אבל תאמר בן ובת שפטורים מהמצוות, אי אפשר ללמוד זה מזה. לכן צריך פסוק מיוחד, תמוד אמר, ובן ייגח, ובת ייקח. כלומר, מכפל לשון ייגח, שמה שלמדנו, אז יש חיוב נגיחה, בנגיחה בתם, נגיחה במועד, נגיחה למיטה, נגיחה לנזקים. כלומר, יש חיוב הנגיחת בן ובת ילדים, גם תם כמו מועד, וחיוב בנגיחה למיטה, שהשור הרג בנגיחתו, כמו בנגיחה לנזיקין, שהשור הזיק בנגיחתו, שגם זה יש חיוב נזקים, בין אם מדובר על מבוגר, בין אם מדובר על ילד. משנה הבאה לקראת סוף מ"ד עמוד א', אומרת המשנה, פה המשנה עוסקת בשור שהרג אדם שלא בכוונה, והזכרנו את זה בעצם בדף הקודם. המשנה אומרת שור שהיה מתחכך בכותל, לא התכוון להרוג, מתגרד בכותל ונפל על אדם, על ידי כך הכותל נפל על אדם והרג אותו. או שור שהתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, או כנעני, כלומר גוי, והרג בן ישראל יהודי, או שהתכוון להרוג נפל, ולד שלא ראוי לחיות, והרג בית בן קיימה, בכל המקרים הללו הוא פטור. למה? אנחנו נראה בעמוד ב' ששור שהרג אדם נידון בסקילה רק באותם תנאים שבהם היו ממיתים את בעליו על רציחה. עכשיו, המשנה אומרת שהשור פטור לרגעה שלו בכוונה, אמר שמואל פטור ממיתה וחיה בכופר. אומר שמואל אמנם פטור ממיתה, זה מה שנאמר במשנה, אבל חיה בכופר. ורב אמר לו פטור מזה ומזה, בין מסקילה בין מכופר. כלומר שמואל אומר, אם כופר יושט עליו, לרבות חיוב כופר לרגעה שלו בכוונה, כפי שראינו בדבר רבי יוחנן בדף מ"ג. ורב מה פטור מזה ומזה. אומרת הגמרא, אמי, התאמו. הגמרא שואלת על שמואל, שאתה מחייב אותו בכופר, הרי סך הכל שור שהרג על ידי חיכוך בכותל הוא תם, הוא תם לעניין זה, וכופר משתנה רק בשור מועד. אלא אומרת הגמרא, כדאמר הרב, כמו שאמר הרב דף מ"ח, בעניין משנה אחרת, שם נאמר במועד ליפול לבני אדם בבורות, שם דובר על אם נפל שור לתוך בור והרג בנפילתו אדם שהיה בתחתית הבור, אז בעל השור משלם כופר, ולכאורה הוא תם. אלא רב שם מסביר שאכן המשנה מדבר בשור שכבר הרג שלושה בני אדם באופן כזה. גם פה, אותו דבר, אחנה, מועד להתחכך על בני אדם בקטלים. מועד הדבר הזה להתחכך בקטלים, להפיל אותם על בני אדם. עומד מה יחי, בן קטלה הוא, זאת אומרת, הוא חייב סקילה על המעשה הזה. הרי התכוון בבירו להרוג, עומד מה לא, בשלמה אתם, תחזה ירוקה, שמה, אתה יכול להגיד, אין שם כוונה להרוג. ונפל, כל פעם השור ראה עשב שצמח בתוך הבור, ונפל הבור בלא כוונה, כשהוא ניסה לאכול את זה, והרג אדם. גם אם הוא מועד לכך. אבל כאן, שהשור מועד להפיל קטנים על בני אדם, מי אמר שהוא לא התכוון לזה? מה יקרה אמר? איך יכול להגיד שהוא לא התכוון לזה אחרי שהוא מועד לכך? אומרת מה גם כאן אפשר להאמיר, אך נעמי, במתחכך בכותל לענתו, הכוונה באמת כל פעם הוא התכוון להתגרד. אומרת מה בני ידין, איך אנחנו יודעים שהשור באמת התכוון להתגרד רק? דפת הנפל כמתחכך, כי נניח שלאחר שנפל הכותל, הוא ממשיך, השור ממשיך להתגרד, להתחכך באבניו של הכותל, רואים שהוא מתכוון בעצם להתגרד ולא להתחכך ולא להרוג את האדם. אומרת לו, הקטל יכול לזה צרורות, נינו. הרי צרורות, באבני הקוטל שהפיל שור, מדובר על צרורות. הרי הצרורות, אבנים מנותקים מגוף השור, בשעה שהרג את האדם, אין חיוב כופר, אלא כשהרג השור, די גופו ממש, לא עוד צרורות. אז אמר אמר ריברית רב כאן, דקאזיל מיני ומיני. הכוונה, הקוטל הלך על ידי השור עצמו, ועושים ללכת על ידו. מה הכוונה? השור היה דוחף את הקוטל, ומגלגל אותו כל הזמן, גם אחרי הנפילה, עד שהפיל אותו על אדם. בעצם אנחנו מחשיבים זה כאילו השור עצמו עשה את זה, גוף השור עשה את זה, ולא מדובר על צרורות. אז לכן הרג אדם, האדם נהרג הזה ממשהו שהוא מחובר אל גוף השור ולא על ידי צרות, הגוף השור עצמו. והגמרא מביאה ברייתא כמו שמואל תנא כבדא דשמואל הוא טיובתא דרב, כי לכאורה יש פה ברייתא מפורשת כמו שהוא זה סתירה לרב. יש חיה במיתה ובכופר, יש אופן שבו שור שהרג אדם שהשור חיה במיתה ובעליו חיה גם את הכופר, ויש חיה בכופר הוא פטור ממיתה, ויש חיה במיתה הוא פטור לכופר, ויש פטור מזה ומזה. הכיצד? אם שור מועד הרג בכוונה אז חיה במיתה ובכופר, אם מועד שהרג שלו בכוונה אז חיה בכופר פטור ממיתה, טעם שהרג בכוונה חיה במיתה פטור מכופר, טעם שלא בכוונה פטור מזה ומזה. בכל אופן מפורש פה שיש חיוב כופר בהריגה שלא בכוונה, זה הכוונה, מבואר מועד שהרג שלו בכוונה חיה בכופר פטור ממיתה, זה בדיוק כדברי שמואל ולא כדברי רב. והברייתא ממשיכה, עניין נזקים שלא בכוונה, רבי יהודה מחייב, רבי שמעון פוטר. מה יתלמד רבי יהודה? הוא יאליף, הוא לומד דין נזק השור מכופרו בבניין האב. מה כופרו שלו בכוונה? כמו אפילו מרג השור ברוב בכוונה, בכל זאת חייב לשלם לפי הברייתא הזאת ולפי שמואל. אז אף גם הנזקים של השור נמי, אפילו מזיק השור שלו בכוונה חייב. רבי שמעון יאלף מקטלי, דווקא מחיוב המיטה של השור, מה קטלי? אם הרג שלו בכוונה הוא פטור, הרי אמרנו, אם הרג בכוונה, אז אמנם יש חיוב כופר, אבל פטור בעצם מחיוב המיטה, אז גם נזקים שלו בכוונה פטור. אומרים, רבי יהודה, נאלף מקטלי, באמת, למה הוא לא לומד מחיוב, למה הוא לומד דווקא, מה הוא מעדיף ללמוד מחיוב כופר, למה הוא לא לומד מחיוב מיטה? אז הוא אומר ככה, דנים תשלומים מתשלומים, ודנים תשלומים מיטה, כלומר, נזקים וכופר נלמדים זה מזה, כי שניהם תשלומים המון. לא דנים תשלומים, נזקים, מחיוב מיטה, סקילת השור. רבי שמעון הוא אומר נמי לכאורה נאלף מכופרו, אלא דנים חיוב ודשור בחיוב ודשור, עדיף לדמות נזקים לדיני סקילה, כי שניהם חיובים מחמת מעשה השור, כופר זה שונה, זה בעליו של השור. לפוקי כופר דחיוב ודחיוב ודבעלימו. כן, יש את המעשים של השור עצמו, האם סוקלים או האם בעצם, כמו שאמרנו, חיוב ודשור, נזקים וסקילה, שניהם בעצם מגוף השור, מה שאין כן, כופר שזה כפרה על בעליו שהוא פשע בשמירת השור, זה לא בא מחמת השור עצמו, זה כבר לכאורה משהו אחר. לכן רבי שמעון לומד מחיוב ולא מכופרו. עוד עמד במשנה, התכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם פטור. עכשיו, כדוגמה להרגה שלו בכוונה, המשנה מונה רק מקרים בהם התכוון השור להרוג אדם או להרוג משהו שאין על הרגתו חיוב מיתה, בהמה, כנעני, נפל וכו'. משמע, אם התכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב. משהו עם השור, התכוון להרוג נניח יהודי אחד, והרג בטעות יהודי אחר, אז הוא כן חייב סקילה, כי לא הביאו את המקרה הזה. לכאורה המשנה שלנו לא כרבי שמעון דתנא, רבי שמעון אומר, אפילו התכוון להרוג את זה, והרג את זה פטור מסקילה, על גבי שור. מה אתה אומר רבי שמעון? אמר כך, השור יסקל וגם בעליו יומת. כלומר, התורה הקישה את סקיית השור לעונש מיטה של הבעלים. ללמד, כמו שמיטת בעלים כך מיטת השור, מה הבעלים עד שמתכוון? אף שור עד שמתכוון לי, צריך שמתכוון לו, לאותו אדם. כמו בעלים, אין חיוב מיטה אם אדם רצח מישהו אחר, אין חיוב מיטה עד שכיוון הרוג את אותו אדם שנרצח על ידו, עוד מעט נראה את הלימוד של זה, גם שור נמי לא חייב סקילה עד שמתכוון לי לאותו אדם שנהרג בפועל. כך דעת רבי שמעון, המשנה שלנו לא כרבי שמעון. אומרת גמרא, מאיפה אנחנו יודעים לגבי אדם שרצח אדם אחר? בעלים גופה ימינן, אדם ערכה, כתוב, ין רוצח, והרב לו וקם עליו, יקהו נפש ומת וכו', הרב לו לכאורה מילים מיותרות, עד שיתכוון לו, עד שיתכוון לזה שנהרג בפועל ידו. ורבנן הייק והרב לו, מה הוא לומד? מה יבדלי? אמר דברבי ינאי, פרד זורק אבן לגו, כן? אז זה בא לומר, אדם שזורק אבן לתוך קבוצת אנשים, חלקם יהודים וחלקם גויים, עוד מעט נראה מה בדיוק הקבוצה הזו מונה, בסוף נהרג יהודי. אז בא כתוב למר אותם שהוא פטור מיטה, כי אין פה כוונה ברורה בכלל להרוג מישהו, כי הוא זרק אבן שם סך הכל. אבל אם הוא התכוון להרוג פלוני, והרוג גם פלוני, לפי רבנן, באמת הוא חייב. עומד אמרה, פרד לזורק אבן לגו, מה מדובר? יחידה, מי להם? דאיקה תשעה כנענים, ואחד ישראל, מדובר שיש רוב עובדי כוכבים, תשעה עובדי כוכבים, תשעה גויים, ואחד יהודי ביניהם. אז בכל מקרה הוא פטור מיטה, תפו לדירו בכנענים, אתה יכול לפתור אותו מיטה, שרוב החבורה הם גויים, אז אין פה כוונה להרוג יהודי. הנה מפל גופל, גם אם זה תגיד שזה חצי וחצי, ספק נפשות להקל. יש ספק שקול, מתכוון להרוג גוי או ישראל, ומקילים בספק שקול, פותרים אותו מיטה, גם המיטה והרב לא, וכולי. אלא מה מדובר? לא צריך את דאיקא תשעה יהודים, תשעה ישראלים, ואחד כנעני וגוי אחד. אף אגב דירו בישראלים, למרות שרוב החבורה הישראלים, והיה לנו לדון אותו לכאורה, כאילו התכוון להרוג יהודי, כי הרי הוא זרק שם אבן, יש פה לכאורה בכוונה להרוג יהודי, תשעה יהודים וגוי אחד, כן, ודאיקא אחד הכנעני ביניים, מכיוון שיש גוי אחד בין אבלי קבוע, והכנעני הזה, הגוי הזה, הוא קבוע במקומו, וכל קבוע כמחצה מחצה דמי, כל דבר שהוא קבוע במקום מסוים, אפילו במציאות הוא מיעוט, ויש רוב כנגדו, נידון כמחצה למחצה. לכן, ספק נפשו שלא להקל. לכן רואים כאילו יש כאן כנענים, יש פה גויים כמו לעומת הישראלים, מחצה למחצה, זה ספק שקול, לכן הוא פטור מלא משמיטה, ספק נפשות להקל. משנה הבאה, בסוף, לקראת סוף ממדן לדמות ב', עכשיו המשנה מונה אופנים שלים של בעלויות של השור, שבהם חייב השור סקילה עם הרג אדם, עם שור של האישה, או שור של יתומים קטנים, שאינו אפוטרופוס, או שור של אפוטרופוס, כלומר, שור של יתומים קטנים ש... נמצא תחת שמירתה, תחת שמירה של האפוטרופוס שלהם. ושור המדבר זה שור של הפקר, או שור ההקדש שהקדישו אותו לגבוה, או שור של גר שמת ואינו יורשים, הרי אלו חייבים מיטה. כל אלו, השברים אלו נסקלים אם הרגו אדם. רבי יהודה חולק לגבי המקרים האחרונים, שור המדבר, שור ההקדש ושור הגר שמת, פטורים מהמיטה, כי אין להם בעלים, והתורה אמרה לגבי שור של האדם, והוא עד בבעליו, צריך שיהיה בעלים, ואליהם אין בעלים. עומד הברית את הרבנן שור, שור שבע פעמים, פרשת שור של הרג אדם כתוב אותו המילה שור שבע פעמים, אז שישה בעצם מיותרים, להביא שור האישה, שור היתומים, שור האפוטרופוס, שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת ואינו יורשים, זה דעת תנא קמא, ורבי יהודה אומר לו, שור המדבר, שור ההקדש ושור הגר, שור הגר שמת ואינו יורשים, פטורים מהמיטה לפי שאין להם בעלים, כמו שלמדנו, למד זה מהכתוב. אמר רב הונא פוטר רבי יהודה, אפילו נגח לו בסוף הקדיש, אומר רב הונא, רבי יהודה פוטר שור מיטה, אפילו נגח קודם ואחרי זה הקדיש אותו בעליו, הוא לא היה שור של ההקדש מראש. קודם כל נגח, אחרי זה הקדיש אותו בעליו, או נגח, לא בסוף הפקיר אותו בעליו. אף על פי שהיו לשור בעלים בשעה שהרג, בכל זה לא היו בעלים בשעת העמדתו לדין, עוד מה נראה את הלימוד של רבי יהודה. ממה, איפה אני יודע את זה, כך אומר רב הונא, נקטן התארתי מזה שהמשנה מונה שני מקרים נפרדים בדעת רבי יהודה. שור המדבר ושור הגר שמת ואין יורשים, נכון, אז אותו דבר. שור המדבר זה שור הפקר, נכון? גם שור הגר שמת בלי יורשים, מה הניעו? זה בדיוק שור, כיוון שאין יורשים, אבל אין שור של הפקר. אין יורשים, הכוונה הוא הפקר. זה בדיוק היינו אח של שור המדבר. היינו שור מדבר, היינו שור גר שמת ואין יורשים. אליו הקמה שמנן, זה בא למד אותנו ודאי שאפילו נגח לו בסוף הקדיש. שלפי רבי יהודה נחלקו אפילו במקרה הזה. שגם אם נגח לו בסוף הקדיש, הוא נגח לו בסוף הפקיר, שמאמינה שאכן פותר רבי יהודה גם במקרה הזה. ואומרת הגמרא, אכן יש ברייתא כמו דעת רב הונא, תניא מיחי, יתר על כן אמר רבי יהודה. לא זו בלבד ששור שפטור מסקל עם ההקדש או הפקיר בזמן שהרג, אלא אפילו נגח לו בסוף הקדיש, נגח לו בסוף הפקיר, פטור, שנאמר ועד בבעלה והמית. תמיד והשור יסקל כתוב, כן? כלומר, אין שור נסקל שתהיה מיטה והעמדה בדין שווים כאחד. כלומר, שיהיו לשור בעלים בשעת העמדה לדין, כמו בשעה שהרג. אם הקדיש אחר כך, אז כבר אין לו בעלים. עומד מה לכאורה הוא גמר דין, הוא בעניין לא רק העמדה בדין, גם גמר דין צריך. והשור יסקל כתוב, יאן גמר דין, הוא עומד מה אדרבה, נכון? אימא, פסוק במלאת אדם שאין השור נזכה עד שתהיה מיטה, והעמדה בדין הוא גמר דין שווים כאחד. צריך שיהיה בעדות על השור אפילו בשעת גמר דין, לא רק מספיק, בשעת העמדה לדין לפי רבי יהודה. הגענו למשנה הבאה, בשורות האחרונות שבמדל דעון ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.